שלום. היום הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה הסיבה שבגללה בעצם חוכמת הקבלה מתגלה היום. והדבר הראשון שאומרים חוכמת הקבלה, אז אסוציאציה הראשונה אולי שעולה זה קבוצה של אולי זקנים, עטויי לבוש לבן, באיזה מערה חבויה בגליל, אבל לאט לאט, ככל שהשאלה הפנימית הזאת הולכת וגוברת בכל אחד ואחד מאיתנו, התמונה הזאת הולכת ומשתנה. והיום חוכמת הקבלה היא נחלה של המונים, המונים ממש. ובעצם זה מה שאנחנו רוצים לברר היום. למה זה ככה ומה הביא את התופעה הזאת לנחלת הכלל. וכדי לעשות את זה נמצא איתי כאן באולפן חבר יקר מאוד שלי, אלי וינוקור, מנהל תוכן בקבלה לעם.
שלום.
וכמו תמיד, הרב לייטמן נמצא איתנו.
כן.
וקשה אולי לשים את הרגש ככה, לפרוט אותו למילים, אבל אם לחשוב על הפעם הראשונה, להיזכר בפעם הראשונה שחוכמת הקבלה שאני פגשתי בה, היא דיברה לנקודה מאוד מאוד פנימית, מאוד שורשית מיד נוצר איזשהו קליק כזה ביני ובינה. ולמה זה ככה? מה יש בחוכמת הקבלה שכל כך מושך את האדם?
קודם כל, זה לא לכולם. וזה שדיברת על זה שפעם ישבו במערות, בגליל, זו הייתה תקופה. ותקופה שבאמת הרוב האוכלוסייה הייתה בגליל. כתוב שבגליל לא היה עלמה עלמה. שלא היה מאוכלס, שלא איבדו את האדמה ולא ככה, לא היו יושבים עליה. לכן זה שהיה בגליל זה פשוט מפני שחיו שם. עכשיו זה שהיה קרו דברים כאלה במערה, מפני שבאותם הזמנים כל המערות היו גם כן.
נפות.
כן, אם יש לך מערה, ודרך אגב במערה יש אקלים מאוד יפה, הכי בריא והכי טוב. זה אתה יכול לשאול היום רופאים,
כן,
שמבינים בזה, והם יגידו לך, האקלים שיש שם בפנים, האווירה, האור, הכל, האוויר שכל הזמן נמצא שם, יש בזה תכונות מיוחדות, שלכן זה לא כל כך רע להיות במערה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שזה לא מרמה שלנו שאנחנו מסתכלים על איך שהם היו חיים, שהם היו לוקחים על עצמם איזשהו מין תנאים מיוחדים, מסתתרים שם באיזשהו מקום, אלא כך היו חיים האנשים בכל מיני כאלו מסגרות. או בבית שהיו בונים ככה מאבנים או צריפים, כל מיני כאלו דברים, או שהיו במיירות. והיו הרבה אנשים שחיו כמעט תחת כיפת השמיים. אז לא לחשוב שזה המקובלים דווקא עשו לעצמם. זה דבר אחד. דבר שני, שזקנים גם כן לא. דרך אגב, חבורה של רשב"י הם לאו דווקא היו זקנים. וערים אנחנו מדברים גם כן שיש שם בצפת, כבר 1500 שנה אחרי הרשב"י. אז הם היו בכלל צעירים. הערי היה בין 36 ו-36. וכל התלמידים שלו היו בין 28-9-30. זה בכלל צעירים מאוד, אפילו כאילו לא רואים, לא נעים שכאלו מקובלים. ומהם יש לנו כל חוכמת הקבלה, דווקא מהם. התלמיד שלו חיים ויטל מרחו, הוא היה תלמידו של הארי שנשאיר לנו כל הכתבים שלו, שזה אנחנו מקבלים אותם ככתבי הארי. הוא היה בין 30-32.
ובכל זאת, אבל קשה להתעלם מזה שאחרי שמה שאני פתח פה נחרב. כשמסתכלים על בכלל חוכמת הקבלה והולכים אחורה, אז רואים שגם אם הרבה אנשים נגיד חיו בכאלה תנאים, אבל מעטים ישבו שם והתעסקו במה שנקרא חוכמת הקבלה. אני לא יודע מה זה היה פעם.
לפי הרצון. אבל... לפי הרצון. אנחנו רואים לפי הקדמת חיים ויטל לשאר הקדמות. אז הוא אומר, אני יושב ובוכה ומצפה שיבואו התלמידים, יבואו אנשים, שחוכמה הזאת תתגלה בכל העולם, ואף אחד לא בא, וכבר הזמן עובר, ומה קורה? זהו כבר בסוף ימיו, שהוא כבר היה באמת בגיל 70, משהו כזה, הוא נפטר מבוגר. וככה יושב ובוכה ומצפה. זאת אומרת, אנשים לא הרגישו צורך בזה כל כך. גם בזמננו, זה פשוט מה שאנחנו היום רואים את המהפכה הרוחנית, כן. אבל מלפני 20-30 שנה זה לא היה כך. אני לא הרגשתי את זה כך. אני לא האמנתי לרבש, למורה שלי, שכמו שבעל הסולם אמר מ-1995, החוכמה הזאת צריכה להתגלות. אז הוא אמר שגם בזוהר יש על זה, וגם הגר"א כותב על זה, ויש רמז על זה, ברור, בכל המקובלים, שמסוף מאה ה-20, וזה היה שנת נגיד 85-90 של מאה ה-20, כן. זאת אומרת, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, וזה לא היה מורגש שזה עלול לקרות.
מה קרה?
קרה שפתאום זה ככה פתח, נפתח הרצון החדש לבני אדם, שהפסיקו לראות בחיים האלו, ברמת החיים האלו, המוגבלת, הגשמית, רמת החי, רמה הבהמית. בהמית נקרא שאנחנו דואגים לגוף שלנו. גוף שלנו רמת חי, זה בהמה. כן? ואם אנחנו דואגים ל-70 שנותיו, איך הוא יחיה ובאיזה צורה, כמה שיותר נוח וטוב והכל, זה מה שאנחנו דואגים ברמה שלנו, וחיות דואגות לרמה של, ברמה שלהם. כל אחד לפי התפתחות שלו. אבל זה בכל זאת, זה נקרא רמת חי. ורמת המדבר, אם אני יוצא מן הגוף, אם אני מתעלם ממנו ומתחיל לדאוג לדברים שהם לא קשורים לגוף. ופתאום התגלה בבני האדם, באמת לקראת 1995 והלאה, התחיל להתגלות רצון שהוא שייך לרמה אחרת של החיים, לרמת המדבר. ושאני התחלתי לראות אותם ולשמוע אותם, והם התחילו פתאום לבוא אליי, כי כבר הדפסתי כמה ספרים, והייתי ברדיו, ופה ושם מופיע, גם בהרצאות, אני נדמתי, אני גם כן לא רציתי לקבל אותם, כי לא לשם זה ככה, הפצתי חומת הקבלה, לא חשבתי שאני אצטרך לארגן שם לימודים וקבוצות והכל, חשבתי שהמטרה שלי כמו למדען, שככה אני הרגשתי את עצמי, לשבת, לעבוד על הספרים, להוציא עוד ספרים ועוד כל מיני דברים, פירושים, מסבירים, לפתח שיטה. ופתאום התחילו לבוא אנשים שאני ממש לא דמיינתי לעצמי שזה יקרה.
מה זה הכוח הזה?
זה היה ממש כמין התפרצות.
מה זה הכוח הזה שפתאום מעורר אדם לרצון שהוא לא טבעי?
זה לגמרי לא טבעי. אף פעם אנחנו לא הרגשנו את זה בהיסטוריה של האנושות. כל האנושות התפתחה על ידי האגו שלו, על ידי הרצון לקבל הגשמי הזה, לטפל בגוף שלו ובכל מה ששייך לגוף, לחיים האלו, וכך אנחנו היינו מתפתחים במשך הדורות. היינו רצים אחרי כל מיני התפתחויות בחברה, במדע, בטכנולוגיה, בכלכלה, במסחר, בהכל, כדי להזין את הגוף ולעשות לו הסביבה כמה שיותר מבטיחה לו את הקיום טוב, בטוח, שלם, מלא, גם כן לנו ולצצאים שלנו, כמו לחיות. כמו לדרגת חי. ופתאום אנשים התחילו לגלות רצון שהוא לא שייך לדרגת חי. המשפחה התחילה להישבר, מושג הזה המשפחה, הילדים התחילו לעזוב את ההורים, האנשים התחילו להיכנס לדיפרסיה, לייאוש, התחילו להשתמש בסמים, כי רע להם, הרגשת הריקנות התחילה להתגבר בחברה.
וזה כי יש להם רצון חדש?
וזה מתוך הרצון החדש.
מה זאת אומרת?
שהוא בדרגה החדשה. זה מה שזוהר דיבר. זה מה שבעל הסולם אמר. זה כמו שכל המקובלים אמרו. שהגיע רצון חדש שהוא מדרגת אדם, לא מדרגת בהמה.
ומה הוא רוצה הרצון הזה?
הרצון הזה רוצה שאנחנו נפתח את עצמנו ללא שום קשר לגוף שלנו. פשוט מאוד.
מה יש בחוכמת הקבלה שלנו?
הלאה, יותר מזה. יש לך, פעם היינו בתוך המינרלים, כן, אבנים, דומם,
כן.
אחר כך התפתחנו כצומח, אחר כך מצומח יצא החי, עכשיו מהחי יוצא לנו המדבר. פעם ראשונה בהיסטוריה, שבבני אדם, בהמוניהם, לא במקובלים שהיו בכל דור ודור כיחידי סגולה, כן, אלה בהמונים ממש מתפתח רצון שהוא כבר שייך לדרגה הבאה. המדבר, והמדבר זה לא שייך לעולם שלנו, מה שאנחנו רואים ומרגישים. כי אנחנו רואים ומרגישים לפי דרגת החי. כל החושים שלי זה בגוף שלי. הם מציירים לי מה שהחיה שלי מרגישה. ודרגה הזאת של המדבר זה רצון חדש, שאני לא יודע איך לממש אותו, לבטא אותו, לבצע בו משהו, כי אין לי חושים ששייכים לאותו רצון. אני רק רוצה, אבל מה אתה רוצה? אדם בא והוא לא יודע מה. וכשנתקע בספר, אז הוא מרגיש שכן, זה משהו שעונה אליה לרצון שלי, אבל עדיין לא מוצא קשר. ואז חייבים להתחיל להסביר לו מה הקשר בין הרצון שלו הפנימי, ובין מה שחוכמת הקבלה מדברת, על אותה רמה שנקראת רמת המדבר, רמת האדם. שזה שייך לנשמה, שזה שייך לבורא, שזה שייך למימד שהוא גבוה מדרגת החי. ושאותו אנחנו לא מרגישים כי צריכים לפתח אליו חושים חדשים. חמישה חושים, כמו בדרגת החי, כן. רק ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, הרוחניים. הרוחניים הכוונה שהם משמשים לאותו רצון החדש.
מה יש שם? אתה יכול אולי להגיד כמה, מה יש בדרגה החדשה הזאת? למה האדם נמשך אליה? מה יש בה?
רצון התגלה בו, לכן הוא נמשך.
אבל מה, לאן הוא נמשך?
למה שהוא לא יודע, כי הוא צריך לפתח את הרצון.
אתה כבר עשית איזשהו עם עצמך תהליך, ואתה גילית משהו, אתה יכול להגיד אפילו...
איך לגלות? איך לספר? לכן המקובלים לקחו את העולם העליון, ומפני שעולם העליון ועולם התחתון שלנו, שני עולמות האלה, כי עליון ותחתון בוא נגיד, כן? הם דומים בפרטים שלהם, אז, ומה שיש בעולם שלנו משתלשל מעולם העליון, אז הם אומרים, כמו שאתם רואים כאן, הכל גם כן למעלה.
איפה למעלה?
למעלה בדרגת הקיום יותר עליונה. כמו דרגת צומח יש, ויש דרגת חי, אז יש עוד דרגת המדבר שאנחנו עכשיו לא רואים, אין לי משקפיים לראות את, את הדרגה הזאת, אבל אתה יכול לרכוש את, כן, לרכוש את הכלים האלו ולהרגיש.
למה דווקא חוכמת הקבלה? למה לא שיטה אחרת?
כי היא מדברת לנו על שיטה, זאת השיטה לגלות את ה...
כאילו אם אני יוצא החוצה ומסתכל באתר האינטרנט, סתם מטייל עכשיו ברחוב, אני רואה הרבה מאוד חנויות כאלה פתוחות, וכל אחד מציע לי שיטה לגילוי האור, קוראים לזה בצורות שונות, העולם הרוחני. למה דווקא? מה מיוחד בחוכמת הקבלה שהיא השיטה שמביאה אדם לדבר הזה? מתעורר בי עכשיו רצון. למה דווקא לחוכמת הקבלה?
כי היא אומרת איך אנחנו צריכים לממש את הרצון שלנו בצורה שיטתית, מדעית, ברורה, ריאלית. היא לוקחת את האדם במצב שהוא ולא מנתקת אותו מהמציאות, איפה שהוא חי, אלא שהוא צריך לגלות את הדרגת המדבר הזה על פני דרגת החי, בעזרת זה. כמו שיש לפני איזה סוס, נגיד, ואני... קופץ עליו ורוחף עליו. וכל היתר השיטות הם מדברים על דיכוי של הדרגה שלנו, שעל ידי זה אדם מגיע לאיזשהו מין התפעלות מהשחרור, מהאגו, מהשחרור של העולם הזה, וזה הוא קורא לרוחניות. זה לגמרי לגמרי לא לאותו כיוון כמו שחוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה אומרת איך להשתמש באגו, לנצל אותו, דווקא לפתח אותו, וכמה שאדם מתפתח יותר, הוא יהיה אגואיסט עוד יותר גדול. הוא ירצה עוד יותר לבלוע את כל העולם וכל העולמות והכל הכל הכל. והוא לא צריך לדכא את הרצון שלו, הוא צריך להמשיך איתו יחד. מה שאם כן, שאנחנו מדברים על כל היתר השיטות, כולם כאחד, הם מדברים איך להיות פחות. פחות לנשום, פחות לאכול, פחות לזוז, פחות... תגביל את עצמך, אתה תקטין את עצמך, ואז על ידי זה אתה תרגיש משוחרר. אז אתה משתחרר מהחומר הזה, אבל זה לא שאתה מעלה מעליו לאיזשהו מימד אחר. כי כל ההתפתחות מדומם, צומח וחי והלאה, זה על ידי התפתחות החומר, התפתחות האגו, התפתחות הרצונות. ומי שהולך ומדכא אותם, זה הולך נגד ההתפתחות הזאת. זה כאילו מחזיר אותנו לחזרה. אז אני יכול להיות כמו צומח, לשבת ככה בפוזה לוטוס, לחשוב על משהו אחד, לאכול איזו חצי כוס אורז ביום, וזה מספיק לי, וזהו, טוב לי. אבל בזה אני חוזר כאילו לצומח, להיות ממש כאילו ללא תנועה וללא כלום. או אומרים לי במנטרות להתעסק, או במשהו אחר, משהו לרקות או משהו לשיר. מקטינים את האדם, מדכים אותו. ולכן כל השיטות האלו הם עכשיו עוברים מהעולם. אנחנו נמצאים במצב שאדם יוצא גם מהם, גם מדתות, כי כולם, כולם הם בעצם לדכא את האגו שלנו. וההתפתחות הוא דווקא על ידי זה שהאגו יגדל. ולכן חוכמת הקבלה היא בעת הגדלת האגו, השתמשת בו ואומרת כמה שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. צריכים להשתמש בזה, צריכים לרצות להגיע לרמת הבורא. צריכים להגיע שוב בני ישראל עד השם אלוקיך, אתה צריך לרצות להיות כמוהו, ממש. אז האגו שלך צריך להיות גדול.
עכשיו אני שומע את הזמן
שלך. האדם צריך להגיד בשבילי נברא העולם. זה, זה, רק צריכים לדעת איך להשתמש באגו בצורה הנכונה. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה. חוכמה איך למלות אותו, איך לקבל בו כל המילוי. אבל זה ממש נגד כל היתר השיטות דווקא בנקודה זאת. זה נקודה עקרונית.
עכשיו, ההסבר הוא הגיוני. אבל יש איזה תהליך שהוא קצת פחות הגיוני. שעוד לפני שאדם שומע ההסבר, רואים שבהרבה מאוד אנשים מתעורר איזה רצון, מה זה חוכמת הקבלה? לא יודע מה זה, לא שמעתי על זה, שמעתי אולי כל מיני דברים, והוא נמשך לזה. מה, מה, יש פה איזה מנגנון,
יש כאן דבר
כמו ברזל למגנט כזה.
כן, ויש כאן דבר בהיפוכו. קודם כל, החוכמה הזאת התגלה בבבל העתיקה, מפני ששם פעם ראשונה אנשים הרגישו שהם נמצאים במשבר גלובלי כמו שהיום, שהיו כולם מקושרים יחד, מצד אחד פתאום הרגישו, ומצד שני הרגישו שהם שונאים זה את זה. כן? רצו בגאווה שלהם לבנות מגדל עד השמיים, הפסיקו להבין זה את זה, זה נקרא בעל השפות וכן הלאה. ואז התגלה חוכמת הקבלה, שהיא אומרת שדווקא צריכים עם האגו, מה שיש להם, להתעלות מעל האגו הזה. כמו על הר סיני, לעלות על הסינה שגוברת בין בני אדם. הם לא רצו להשתמש בזה והתפזרו. אז מאז חוכמת הקבלה נכתב שם. שעד סוף מאה ה-20 היא לא תתגלה, כי לאנושות לא יהיה עוד אפשרות כזאת, עוד תנאים כאלה, עוד הזדמנות כזאת, כמו שהיה בבבל. בבבל הייתה ההזדמנות לעשות את התיקון ולעלות לדרגת האדם, לדרגת המדבר. הם לא השתמשו בזה. וגם כן זה היה מתוכנן, שהתפזרו כולם, שילמדו משך כל הדורות האלה, מה זה נקרא האגו המספיק, הגדול. היום אנחנו באים למצב שאנחנו כבר סביעים מתוך האגו הזה. אנחנו כבר מבינים שהוא לא מביא אותנו לשום דבר טוב. אבל מאין ברירה נמצאים בו. כן? אז אנחנו מגיעים היום לייאוש כזה, הטוטלי, מכל ההתפתחות שלנו, האגואיסטית. ולכן חוכמת הקבלה שוב מתגלה. אבל כל הדורות האלו, כמה זה? 4,000 שנה. כן?
ארבע וחצי, כן.
ארבע וחצי כמעט אפילו. אז כל התקופה הזאת חוכמת הקבלה הייתה נסתרת. אבל השמועה שהיא הייתה, ויש דבר כזה, וזה סודי ומאוד נסתר, השמועה הזאת כל הזמן הייתה מלווה את האנושות. ואז כולם, כל החוכמולוגים האלה ופילוסופים ומיסטיקאים חשבו שהם מבינים מה זה. ואז כתבו ספרים וחשבו שהם כותבים בשפת הקבלה, ושיטות למיניהם, וקלפי טרו, ומיסטיקות, ושירים, וריקודים. והיום אתה יכול להיכנס לבר אילן, לאוניברסיטה שלנו, ואתה תגלה שם שיש חוגי קבלה שלומדים לך אותך לרקוד לפי חוג קבלה. או לעשות כל מיני שם בטמטמים האלו, כמו אפריקנים ככה, לעשות גם כן לפי נקודות שהם בחוכמת הקבלה וכן הלאה. ויש לזה סביב זה חוכמת האותיות שחושבים, לא חוכמת האותיות כמו שבחוכמת הקבלה, ולבושים הלבנים זה בכלל חובה, זה איך יכול להיות? כן, ומיירה זה רצוי, וסקנים, והכל חיצוניות. חיצוניות ועוד ועוד ועוד. כי אנשים לא מבינים בכלל על מה מדובר, כי אין להם נקודה שבלב. לעומת זאת, האנשים שמגיעים לחומת הקבלה עם נקודה שבלב, זאת אומרת, עם רצון החדש לעלות לאותה רמה שנקרא אדם מדבר מעל דרגת חי.
זאת אומרת, הרצון הזה הוא הברזל הזה שנמשך למגנט.
כן, רק הרצון. אם הרצון הזה יש, הוא ראוי ללימוד קבלה. אם אין רצון הזה, הוא יעשה לך מקבלה כל מיני פילוסופיות ומיסטיקות וסילופים, מה שלא. ולכן אנחנו מקבלים כאלו תלמידים, אבל האנשים האלו שמגיעים עם הרצון כזה, הם באמת לא דורשים חיצוניות, הם לא רוצים חיצוניות, הם מבינים שזה לא שייך לזה, מה אכפת להם כל החיצוניות הזאת. לבושים או צורה או ככה או לא, אפילו עם כיפה או בלי כיפה ולבוש, הם לא מבינים מה הקשר בין הבהמה שלי, מה אני עכשיו מלביש עליה, ובין מה שאני חושב ואיך אני מפתח את האני שלי. ולכן זה הדבר שמזה מתחיל להיות הגילוי בשבילם, שבהחלט השיטה הזאת היא עומדת רק נגד מוח ולב של האדם. שאדם, שמאותה נקודה צריכים לפתח את האדם, מאותו הרצון הקטן שעם זה הוא בא. וכל היתר רצונות, כל העטיפה הזאת של העולם הזה, לא שייך בכלל להתפתחות הרמה החדשה, מה שהוא רוצה. שיהיה לא, מה שיהיה. בלבושים ובחיים שלו ובמה ש... כלום לא שייך להתפתחות הנקודה הזאת החדשה. אותה הוא צריך עכשיו לטפח. וחוכמת הקבלה רק מכוונת לאותה הנקודה, איך לעשות ממנה כלי להרגשת הרמה החדשה.
אתה הזכרת עם כיפה או בלי כיפה, ובאמת אחד המחשבות
זה,
הראשונות שהאדם, ככה אסוציאציות ראשונות חוכמת הקבלה, אמרנו, דת, מיסטיקה, אז...
אין, שום קשר. אין שום קשר. הדת זה באמת דבר גדול, ששמר עלינו משך כל ימות הגלות, ואנחנו צריכים לכבד אותו, וזה נותן לנו מסגרת סוציאלית, מסגרת האומה, ויש בה הרבה דברים טובים, אם לא משתמשים באגו שלנו בצורה הלא נורא, הלא נכונה. אבל זאת אומרת, זה, המקובלים הם כולם צמחו גם כן מהמסגרת הרגילה הדתית, אבל מתוך זה שהם היו שייכים לעם ישראל ולדת שצמח בהם את הרצון הזה החדש, נקודה שבלב, הם ממש התחילו כבר בדרך שלהם, וכמו שכתוב, דת תורה הפוכה מדת בלבייטים, כי כל העם עמך שמשתמש בתורה או לא משתמש, לא חשובות, נקרא בלבית. בלבית נקרא שמשתמשים לענת עצמם. מה שאם כן, דעת תורה זה נקרא בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. שאדם כבר מתחיל להשתמש בכל הכלים שלו, בכל הרצונות שלו, בכל המחשבות שלו, בכל התכונות שלו, מתחיל להשתמש איך להגיע לאותה רמת המדבר, איך להשתוות עם הבורא. איך להגיע לצורה של, שאני קיים בממד של האדם ולא בממד שבהמה. איך אני מתחיל להתעלות כך שאני לבהמה שלי דואג בצורה הכרחית, בלבד. הכרחיות זה נקרא שלא יגונה ולא ישובח. זאת אומרת, זה נורמלי, מה שאני צריך לחיים שלי בלבד. ולא יותר, כי כל הרצונות שלי, כל המחשבות, כל התשוקות, כל המטרות, הם למעלה. ולכן חומת הקבלה היא מעלה את האדם לרמת המדבר, לרמת האדם. מהי הרמה המיוחדת הזאת? שהוא מתחיל להרגיש בורא, שהוא מתחיל להרגיש מציאות על, מיוחדת, ששם הוא רואה את הקשר בין כולם, הוא רואה את הקיום ללא חי. זאת אומרת, גם כן הגוף הזה חי עומד, זה כבר לא מגביל אותי. אם אני מגיע לרמה ההיא, הגוף שלי יכול למות. אני נותן דוגמה בדרך כלל, כמו שאני גוזר ציפורניים או שערות. זה אותו דבר. שאני לא מרגיש את זה כאובדן. אותו דבר כך עם דרגת המדבר שאני קונה, דרגת החי בשבילי לא מהווה איזשהו מין חשיבות, או אני מאבד אותה או לא מאבד. זאת אומרת, האדם כבר נקשר לחיים בדרגה יותר עליונה. כמו שאני חי, יכול לקטז שערות, זה נקרא צומח, ולא מרגיש לא כאב ולא שאני מפסיד משהו מזה. כך גם כן מי שמגיע לרמה הזאת של מדבר.
מה הוא מרגיש עם הדרגה הזאת?
הוא מרגיש טבע, שזה תמונה שלמה, בהרמוניה, בכוחות שלה המקושרים יחד, במערכת אחת, אינטגרלית. הוא מרגיש נצחיות ושלמות שנמצאת שם, והוא נכלל לפי כמה שמסוגל, לפי כמה שהעלה את עצמו לשם, שהוא נכלל ברמה הזאת, ושזה הוא חלק אינטגרלי מזה. ועד שמעלה את עצמו, מתקן את עצמו לרמה הגבוהה ביותר, שבאותה רמה אתה מדבר, שזה נקרא אלוקות.
זה נשמע קצת גבוה.
זה לא גבוה, זה אותו רצון שפתאום מתעורר בכל אחד מהרחוב, אתה רואה איך שבאים אלינו. אותו רצון, רק אם מפתחים אותו, מגיעים לזה. זה לא גבוה, זה מנותק אמנם נכון מהמציאות שלנו, זה למעלה מהמציאות שלנו, זה גבוה המציאות שלנו, אבל זה בהישג ידינו, וזה בעצם כל המטרת קיומנו. לא נולדנו כדי סתם ככה ללכלך כדור הארץ ולשמור על הבהמה הזאת. כאילו אני, האדם שבי, שומר על הבהמה כל הזמן, החיים שלנו, ממש אני מוריד אותה לדרגת הבהמה. נו, איפה זה? לא הגיוני.
אתה השגת את זה בלימוד אישי, פרטי, עם המורה שלך.
נכון.
והיום...
ולא חשבתי שאפשר אחרת. אמנם שדיברנו על זה, ובעל הסולם כותב על זה, והוא כתב על זה, אבל לא חשבתי שאפשר אחרת. אבל עכשיו אתה רואה, בגלל שמתגלה הרצון הזה באלפים, במיליונים, אלינו היום קשורים מיליוני אנשים, שבכל הכדור הארץ, כן? מכל המקומות, מכל הסוגים, אז אנחנו בהחלט, בהתאם לזה, צריכים לספק להם את השיטה.
ואיך כל אחד ואחד עכשיו יכול להשיג את ההשגה הזאת שעכשיו אתה דיברת? באיזה אופן?
באותו אופן?
איך?
ללמוד, כתוב, המאור שבא מחזירו למוטב. אם אדם לומד מה שכתוב בספרי הקבלה, והוא מבין ששם זה מדובר עליו, שעל ידי זה הוא יכול לעלות, להגיע לאותה הרמה, שאם אני קורא על הרמה הזאת הרוחנית, ואני נמצא בהשתוקקות להגיע לשם, אז זה מושך אותי, זה מקרין לי משם אנרגיה כזאת מיוחדת, שזה נקרא מאור המחזיר למוטב, שמחזיר אותי לאותו הטוב מה שיש באותה הרמה. חוץ מספרים והדרכה איך לקרוא, ולהתחבר עם האחרים שיהיו לך כתומכים, כסביבה שמעודדת אותך, לא צריכים כלום. ולכן דווקא ההפך, כמה שיותר מפזרים, מפיצים חוכמת הקבלה בכל העולם, בעל הסולם כותב שזה נקרא שופרו של משיח, שעל ידי זה בא הכוח הכללי הזה שמעלה אותנו לאותה רמה שנקרא משיח, שמושך אותנו מדרגת החי לדרגת המדבר.
אם אני עכשיו צריך להגיד, אדם עכשיו צופה בתוכנית הזאת, והוא לא יודע אם יש לו נקודה שבלב, אין לו נקודה שבלב, למה נגיד כדאי לו לנסות? למה כדאי לו לבדוק אם זה...
אפילו שאין לו בזה שום נטייה פנימית. אם הוא ישמע יותר ויותר ויותר, הוא יזרז בזה יציאת הרצון שלו מבפנים. ולא יחכה עד שבעוד גלגול או שניים, או בעוד כמה שנים אולי, בגלגול הנוכחי, יתעורר בו הרצון. הוא יגרום לזירוז להתפתחות שלו הרוחנית, ובשביל מה לו אם כך סתם לסבול ולשקיע את עצמו בטיפול בבהמה שלו בלבד. אז כדאי לכל אחד ואחד, אפילו יש נקודה שבלב, לא נקודה שבלב. היום, בגלל שאנחנו נמצאים במצב הכללי שהאנושות הגיעה לגלובליזציה הזאת, כן? למשבר הגלובלי, זה הכל כדי לזרז את ההתפתחות שלנו. כי עכשיו הטבע לוחץ עלינו, ככה, מכל הצדדים ברמה הזאת הגשמית, לוחץ עלינו כדי לחייב אותנו לעלות לרמה הרוחנית.
ואיפה התפקיד של חוכמת הקבלה כאן?
לעזור, לראות איך שזה אפשר. למה הטבע לוחץ עלינו?
למה?
כדי להוציא אותנו, כדי לגרום לנו חיפוש. ואז שאתה מחפש, אבל אתה בחושך, מגיע לך את השיטה, ומסבירה לך למה קורה ככה. מסבירה לך חוכמת הקבלה על כוחות שפועלים בטבע. למה הם לוחצים עלינו? למה פועלים עלינו כך? למה אנחנו פתאום מתחילים להיות קשורים זה לזה, תלויים זה בזה? שזה מגיע לנו מהנשמות. במערכת עליונה אנחנו קשורים יחד אחד לכולם וכולם בכל אחד ואחד, כמערכת נשמה, כנשמה אחת. בעולם שלנו אנחנו מפוזרים בגופים שלנו, מובדלים, מנותקים זה מזה. אז זה שאנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו קשורים זה לזה, זה כבר מתקרב אלינו את העולם הרוחני, ומקרין לנו את המציאות הזאת שאנחנו קשורים. ומצד שני אנחנו נמצאים בעולם הגשמי, והוא לוחץ עלינו שאנחנו מפוזרים, מנותקים, ואז אנחנו מרגישים את עצמנו לא לכאן ולא לכאן. וכאן יש הבעיה. אם אנשים לא מבינים הם ירצו להתנתק זה מזה, הם בזה כאילו דוחים את, את הרוחניות שמתקרבת. ואז הם התכנסו לניתוק זה לזה. וזה מביא אותנו לצרות גדולות, כי זה נגד התפתחות הטבע, שרוצה להביא אותנו לדרגה הרוחנית, לדרגה האחרונה, להתפתחות בדרגת האדם. כן? ואז אנחנו, אם נלך נגד זה, אנחנו ניכנס לצרות ובעיות. ולכן צריכים על ידי חומת הקבלה להסביר לבני אדם שלחצים האלה הם לחצים כמו צירי לידה, שלוחצים עליך שאתה תעלה דווקא. זאת אומרת שאתה חייב למצוא קשר בין כולם. וקשר שאתה תמצא, הוא כבר יהיה לא קשר ברמה הגשמית. הוא יהיה קשר כבר ברמה הרוחנית. ואז אתה תגיע בקשר לזה, ביחס אחיד, כן? בין כולם. לחיים נצחיים, לחיים רוחניים. יפתחו לך בכלל הרגשות חדשות, תפיסה חדשה, הרגשה חדשה, עולם חדש. לכן זמננו הוא זמן מאוד מיוחד, ואני מאוד שמח שהגעתי לזה. אני לא חשבתי שכך זה יקרה. זה פתאום ככה התפרץ ממש ב-1995. תתאר לעצמך איזה חוכמה יכולה להגיד מלפני אלפי שנים שכך זה יקרה.
נפלא.
פלא.
אז תודה רבה הרב לייטמן, תודה רבה אלי בנוקו, אני חושב שהייתה שיחה מרתקת.
זו שיחה בדיוק. כן.
תודה רבה.